ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז דיברנו אמת, אמונה, ביטחון ותקווה. אז אמונה אמרנו עוסקת עיקר בנושא של האמון כלפי כל הנהגת השם כלפיי, כלפי כל העולם. ביטחון זה מצב שהידיעה שלי מביאה אותי לחוץ מהעמידה בניסיונות, שדיברנו על זה שזה משולב גם באהבה הנולדת מכוח לימוד האמונה. יש גם את השלמות להגיע למצב של ביטחון, לחיות במבטח, לא לחיות בחרדה, בפחדים מפני הבאות, מפני העתיד. והתקווה זה גם, יש עוד שלמות לאדם שגם בשעה שהוא בשרה הוא מקווה והוא בטוח שהוא יצא ממנה.
רב, כן. לשון תקווה, אני מדבר גם במובן של תקוות השנים, מה המקור של
בשורש השורשים? הכוונה היא, הגרא אומר שזה משורש קו. הקו על פי פנימיות זה כל הפנייה של השלם והמוחלט אל בריאותיו. אז כיוון שאני יודע שסיבת כל הבריאה היא מושרשת בטוב והשלם המוחלט, אז אני מלא תקווה אליו שהעולם שלי נשלע תחת הטובה שלי.
זה מה שמקשר, זה הקו שמקשר?
כן. אז אפשר להגיד שבאמת ספר תהילים הוא ספר שעוסק, חלקו הגדול עוסק בעניין הזה של השלמויות הללו. אפשר להגיד האמונה, איחול, תקווה, ציפייה, כל השלמויות הללו.
זה מה שיעקב אמר, לא שאת חכבת יש.
כן, כל הספר תקטו תפילות של הרמח"ל זה הכל על עניין ישועתך קיוויתי השם, עניין של התקווה לגאולה. ויש את מאמר הכיווי הידוע של הרמח"ל, שהוא מאמר מאוד נפלא, הוא כמובן שהוא גילוי, זה תרגום של גילוי. מי ששם לב רואה שזה תרגום מארמית, מישהו מהתלמידים תרגם את זה לעברית, אבל למעשה זה הכל תרגום של גילוי.
איך רואים שזה?
אתה רואה לפי הסגנון, כמו תחזי בו רואה, אתה רואה מיד שזה מתורגם מארמית.
למה גילויים בארמית דייקה?
שאלה גדולה, שאלה מאוד יפה.
שמלאכי השרת לא התערבו, לא קנו.
הבנה אחת, או שזה מצד כבוד הדברים עצמם, שהם יותר בהסתר, יותר חבויים.
כמו התרגום אולי, שזה הדברים יותר פנימיים.
תרגום זה עוד סוד, תרגום זה סוד דווקא של קליפת נוגה, שעל ידי התרגום אנחנו מתקנים את הקליפה שהיא הכי קרובה לקדושה, והיא נתקנת על ידי שניים מקרא ואחד תרגום. אז השאלה אם זה שייך למערכת הזאת או שזה שייך לסיבה אחרת, מה שאתה אמרת.
ההבדל בין תקווה לביטחון, מה
ביטחון? אתה חי בתחושה בטוחה, אבל אדם שהוא נמצא בצרה, מטבע הדברים שהוא נופל לייאוש, הוא אומר טוב, זהו, נגזר עליי, אני כבר כאן שקוע בצרה וקבל את הדין באהבה. יש למות שאדם מקווה לשם, מקווה לשם חזק ממך וקווה לשם.
הוא מקווה
לטוב, הוא מקווה לצאת מתוך הצרה. אדם שיודע את מקור הטוב לא משלים עם זה שהעולם שלו נשתחת חיסרון. הוא יודע שהחיסרון הוא זמני, חולף, עובר, הוא מלא תקווה אל הטוב.
זה הנהגת
הייחוד. הנהגת הייחוד זה פרט וזה יותר מהנהגת הייחוד. זה עצם תפיסת השלמות האלוקית. כסעיף של זה, באמת, הנהגת הייחוד שולטת אל הנהגת המשפט להחזיר כל רע לטוב. אבל היחס בעולם היחסים זה יחס אל השלם. אמרתי לכם את המשל, אני אומר, המשל הכי אנושי שאני יכול להגיד זה שכמו שילד שאם אבא שלו שם אותו בעונש, הוא בטוח שאבא שלו יוציא אותו משם.
זה לא ביטחון?
לא. ביטחון זה יכולת, אנחנו חרדתיים, שמה תבוא עלינו פורענות. זה נקרא ביטחון. אדם נורמלי חי בתחושת ביטחון בטוב. הוא לא חושש, ילד לא נכנס הביתה ושם את הידיים על הפנים, אמרנו שמה אבא שלו יקה אותו. למה? אבל פעם אחת הוא שמע שאבא אחד יקה את הילד שלו. אבא שלי לא יעשה לי את זה. יעשה את זה, נתמודד עם אמון. אבל למה שלך עיקה אותך היום? אני לא יודע, אבל הוא אבא טוב. יש לי בטוח איזה חוסר מידע. זה, כל פעם יש את היחס, איך מתמודדים באותה מציאות. אבל ביטחון הוא ביחס, ביטחון הוא ביחס למפני הבאות. תקווה זה אחרי שכבר אדם נמצא בצרה, אז הוא צריך עכשיו לקוות לצאת ממנה. והרמח"ל שם במאמר הכיווי אומר שעצם התקווה היא זו שבאמת מוציאה את האדם מהצרה. כי היא מרוממת אותו באמת לקומה עליונה מעל כל הסדרים.
יכול להיות שלא מגיע לו כאילו...
כן, כי זה באמת משייך אותו לשם.
יכול להיות שבעצם... כאילו, התקווה בעצם, ב-100% בעצם אני אמור לחשוב שאני אצא מהצרה.
אבל זה לא, אבל זה לא משחק. אני לא עושה פה משחק ואני אומר, בוא נקווה שיהיה טוב, כמו שאומרים, תחשוב טוב ויהיה טוב. אלא אתה באמת מבין תפיסה אמיתית בתוכנית, ואתה יודע, תופס אותו ב... בתקווה הגדולה הזאת של של השלם בכל שלמות, ואז אתה ההתייחסות הזאת משייכת אותך למערכת שהיא מעל המשפט, ואפילו שאין לאדם מעשים הוא שייך לה, הוא שייך אל השלמות. כדאי לקרוא את המאמר, זה מאמר מאוד נפלא, כדאי אפילו את המאמר הכיווי.
איפה נמצא?
נמצא בגנזה או באוצרות? בגנזה אני חושב. גנזה רמח"ל, תדפרף בערך באמצע, משהו כזה. אני חשבתי פשט, אני לא יודע, תסכימו איתי. גמרא במסכת ברכות אומרת שהלל הזקן, הגמרא שם דורשת, הוא בא ושמע צעקה בעיר, והוא אמר, מובטח אני שאין צעקה זו מתוך ביתי. אומרת על זה הגמרא דורשת הפסוק, נכון ליבו בטוח בהשם מדבר הלא יירא. הגמרא אומרת שהפסוק נדרש לשני דדיו. נכון ליבו בטוח בהשם מדבר הלא יירא. מדבר הלא יירא נכון ליבו בטוח בהשם. כלומר יש כאן, אבל הצד הזה של הלל הזקן שהוא לא, איך אתם מבינים דבר כזה? מה פה שאני שומע צעקה? למה, מאיזה ביטחון, איך הלל הזקן אומר מובטחה אני שאין צעקה זו מתוך ביתי?
כאילו, למה לחשוב
ככה?
למה לחשוב שכן?
אפילו. כולם שואלים, הרי ראינו צדיקים גדולים שקרה, קרתה להם מרח חלילה. אבל חייבים להגיד, אין לנו ברירה, חייבים להגיד על דרך מה שאתה אומר, שזה מצד מכוח ביטחון. לא הכוונה היא מובטחה, אני אף אחד לא קיבל הבטחה שהתיקון שלו לא יעשה בדרך מסוימת של אמצעי מסוים במקרה. אבל הפנייה הטבעית הראשונית היא, זה כמו שאני אומר תמיד, ילד ישמע שאבא אחד ברחוב, אבא אחד עשה משהו לא הגון ברחוב, אז הוא אומר, אבא, זה ודאי לא אבא שלי. פנייה נורמלית, ככה אדם סביר מתנהל.
אבל למישהו זה קרה?
מדברים פה על הפנייה הלבבית של החסיד. הוא אומר, לא יכול להיות שהטוב האמיתי, הוא לא יעשה לי את זה.
כי זה לא אמירה, זה לא שהוא אומר.
אם אני מבין טוב, אז הרב יגר שואל שאלה, אבל סוף כל סוף מישהו כאן הייתה פורנות, אז מה לי אני, מה לי אחר? אז יש כבר צעקה. צעקה אומרת שכבר יש פורנות. טוב, שיהיה חזקה, בואו נתמודד.
אולי זה כמו למשל שסיינת ישרים מביא על הארי, שאף אחד לא יפחד עכשיו שהארי מסתובב ברחובות, כאילו לקחת את המקדמי זהירות יותר מדי.
כן, שם מדובר שהאצלה, החומר, מפתח באדם דמיונות של פחדים, שאם הוא יצא הוא יקבל מחלה והוא ידבק והוא יקבל דלקת ריאות. זה נקרא... פחדים שמתעוררים מתוך דמיונות של אינסטינקט שמירת החיים. אבל כאן דובר שאני כבר שמעתי באוזני צעקה. אז מה הלל הזקן אומר, אין צעקה מתוך ביתי? מה אכפת לי ביתי או לא ביתך? אבל יש פה צעקה. יש פה פורנות. אפשר אולי לדחוק ולהגיד.
וזה מי שמכיר את המערכת יחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא.
כן, ברור שהוא דיבר מהמקום שלו. הוא אומר, אני, אתה אומר, מערכת, לי הוא לא יעשה את זה. אני במערכת יחסים מאוד קרובה איתו, באמון שלי בו, ויש לי מלא אמון בו שהוא לא יפגע באמון שבינינו. זו התחושה הראשונית. אחר כך נתמודד. אבל קודם כל יש שלמות של אדם, איך הוא חש. חזל רצו לחנך אותנו איך אדם בריא מרגיש.
גם אם זה כן היה בבית, בביתו, אבל כאילו התגובה הראשונית אולי
כן.
אמורה להיות
שזה לא.
שזה לא.
כן.
כאילו, למה אפשר לכסף
כן,
חדים?
כן. זה בסעיפי הביטחון. הרי למה אדם חי בביטחון? אולי מחר חס ושלום תיפול עליו פורנות. יש פורנויות בעולם. לא. הקדוש ברוך הוא שלם, הוא מוחלט, הוא טוב, הוא לא... אני לא אומר את זה חס ושלום מפריקת עול חלילה, שאדם לא יפחד מ... לא יפחד חס ושלום. המשנה אומרת, אל תתייאש מן הפורנות. שם הכוונה היא שאדם חלילה לא חוזר בתשובה ומנסה לדחות את הקץ, אז שלא יחשוב שמידת הדין שכחה ממנו. אבל מדובר באדם חסיד וצדיק ששומר את דרכיו, אז במערכת היחסים שלו אין כזאת צורה שאדם מפחד. למה לא? למה לא? אסור לנו להיות חסידים. לא, אם אנחנו חוששים, אם הנפשך? הגמרא אומר...
יש פה אלף בתים,
אז זה... הגמרא במסכת ברכות מספרת ההוא, מי זה היה שהלך עם תלמידו בשוקי ירושלים, וראה אותו מתפחד, ואמר לו, חטאת. אמר לו, פחדו בציון חטאים כתיב. אמר לו, ורי נאמר שהוא התלמיד, ורי נאמר, שעד המפחד תמיד. אמרת הגמרא, ההוא בדברי תורה כתיב.
אבל זה הרבה מה נקודם, זה סתם
קרה, השם היפול מהשמיים. לא, שם המסילת ישרים מסביר, והוא אומר, אם אדם יודע שהוא צריך לפשפש, אם אדם יודע שהוא צריך לפשפש במעשיו, יפשפש. אבל אם אדם חי עם תיקון המעשים, אין צורה נורמלית שאדם חי בפחדים. זה לא צורה. זה לא צורה, זה מבייש את הקדוש ברוך הוא, שיהודי מתוקן חי כל הזמן בפחד, אולי מחר טוב הפורנות, אולי מחר אני אמות, אולי... זה לא צורה בריאה, זה לא מערכת יחסים תקינה.
אולי זה בתוך ביתו, זה... איך עושים את החשבון כאילו של בני ביתו? אולי הם כן עשו איזה חלק, איך ממנו משפיע על בני ביתו? זה...
עוד שאלה יפה, טוב. מה אתם אומרים? שאלה יפה אני שאלת. הגמרא אומרת, מה?
לא, כשגם... משפיע עליו.
אוקיי, אבל מתוך ביתי הוא אומר, אולי אחד מבני ביתי עשה משהו שלא כעוגן, ועל זה הם נענשים.
אבל גם אני נפגע. אני גם
נפגע. אולי על עצם מצא הקר.
אבל זה הוא ודאי לא יכול לקחת חסות. אם מישהו... אבל אני חושב...
אבל הוא מדבר על צעקה, אולי זה שכאילו... האדם שמע צעקה, זה כאילו...
אני חושב שבאמת בינינו, אני חושב שכל אחד יודע שיש לו בית, יודע אם בבית שלו יש דופי או לא.
יש אנשים שחיים חיים כפולים ואף אחד לא יודע כלום.
אף אחד לא נביא, אבל אני חושב שאדם יודע את אשר בביתו. אל תשכן בו עליך עוולה, חז"ל אמרו, אדם יודע אם בו עלו יש עוולה או לא. יש, אדם יודע היטב. לפעמים יש מצב שהוא לא יכול לקחת חסות, מה אדם יעשה שאשתו לא שומעת לקולו? טוב, הוא לא שוטר, הוא לא פוליטרוק שלה. אז זה אומר, הוא אומר את מה שהוא יכול לעשות. אבל אדם יודע. חסיד יודע אם ביתו מתוקן או לא.
כן. אז זה לחינם, אז מה שהרליגר אמר, זה קאי הלילל, לא...
אני לא יודע, זה כבר חידוש, זה כבר יותר דק להגיד. כי הוא, אדם לא יכול לקחת חסות על עבירות של אחרים. בתוך ביתי הוא אומר, אני יודע, בביתי אין דופי.
הלוואי שזה זאת הייתה בעיה. אם אני לא מתוקן, אז אני לא יכול להגיד כמו הלל. אני יודע שאני לא מתוקן, אני לא יכול להגיד כמו הלל, אז אני כן צריך...
איך אדם יכול להגיד שהוא יודע שהוא לא מתוקן?
אני יודע, אדם יודע.
זה מילה לא חוקית.
לא עשה תשובה,
מה זה לא עשה תשובה? מיד עושה, אם ראית תמיד חם, אל תערר, ודאי עשה תשובה, כבר מהבוקר עד מהלילה עד הבוקר, מה זה? אסור להגיד, אסור לשאול כזו שאלה. לא, פירוש דבר שאנחנו נותנים לגיטימציה לחיות בחטא.
לא, אני אומר...
אנחנו אומרים אי אפשר להיות אדם ישר במעשה.
יכול תשובה לרמב"ם, אדם עשה תשובה, אבל לא כל דבר התשובה בעצמה, זה תולה. אז התשובה תולה, עוד לא הגענו לכיפור, עוד לא הגענו ל... אולי זה באמת, זה חלק מהתהליך, אולי זה ביסורים ש...
רבינו יונה אומר שאם אדם חליל היה בעל עבירה, ונגיד חס ושלום נכשל בעבירות שיש שהמשנה אומרת עליהם שתשובה תולה ואיסורים מרקים, אז הוא אומר חלק מהתשובה זה ידאג מפני הפורנויות שעתיות לבוא עליו. למה הוא אומר את זה? הוא לא אומר בשביל עצם הדאגה הזו שלמות, אלא הדאגה הזאת כנראה תגן עליו מפני חלילה כישלון נוסף. הוא אומר די לך חבילה כבר סחפת, אתה צריך להוסיף עוד צרות. אז הוא אומר חלק, הוא אחד מעיקרי התשובה הברונה, זה הדאגה. ידאג מפני התולדות של החטא שלו. טוב, יש כזה אולי גם הבחנה כזאת. איך זה מסתדר עם, עם הביטחון? אני לא יודע. אז, אז אדם שהיה חוטא בעבר חייב לחיות פחד תמידי, ועליו כבר אי אפשר להגיד שמובטחה אני שאין אמצעה כזו מתוך ביתי.
אבל זה שונה, כי באמת בן אדם שהוא יודע שיש לו...
תיק.
כן, יש לו חוב, צריך לפעול. אז הוא דואג שבאמת זה חלק מהעניין. לא, אם זה יבוא, אז הוא ידע, זה כמו במשל של, של הילד, אז הוא ידע, אני נחינה מהסתירה הייתה במקום. אז גם פה, אני מחכה כן. לסתירה.
כן. ודרך אגב, רק הערה מנחמת, שיש הוכחות, והרבה הרבה, הרבה ספרים הוכיחו את זה מהגמרא, שבתשובה מאהבה אמיתית אפשר לעקור גם את הצורך באיסורים. אז יש לנו תקווה, אפשר לעשות תשובה מאהבה.
כל מה שהרמב"ם מדבר בתשובה...
לא, זה, ככה זה נראה בגמרא, זה כן. ממש הוכחה, זה לא רעיון חוץ לתלמוד, זה מוכיחים את זה מתוך הגמרא עצמה.
מה יחס בין ביטחון והשתדלות? כמה אדם צריך...
כל עוד שהוא נמצא...
מה השאלה?
כמה אנחנו צריכים לאור הביטחון, עד עכשיו שימו לב דיברנו, יש לנו כמה סוגי ביטחונות. יש ביטחון שהרמח"ל מדבר עליו במסילת ישרים, פתח בהשם ועשה טוב, שמעשה מצווה אדם לא יחשוש שיצא ממנו נזק. זה סוג ביטחון, ביטחון אחד שהוא שווה בכל ישראל. כן? מה שאמר הצל, הרי בדרך, שחל בין הרחובות, אנשים יש להם בטבע שלהם, הרמח"ל מאוד מאוד מעניין, הוא מדבר על ה... הוא מוכיח מספר משלי, רעיון, בעצם שלמה המלך מגלה שם רעיון פסיכולוגי מאוד עמוק, שבעצם פחדים נובעים מתוך שליטת החומר. למה יש חרדות בעולם? למה אנשים, רוב האנשים היום חרדתיים? החומר בטבעו הוא חרדתי. אדם רוצה לתת לו קיום, הוא מפחד עליו, אינסטינקט שמירת החיים שלו, נורא נורא חושש על הקיום שלו.
מרבה נכסים הרבה דאגה.
מה?
מרבה נכסים הרבה דאגה.
זה עוד דבר. אתה מפחד לאבד את מה שעסקת. אבל יש משהו בסיסי באדם. אני רוצה לחיות ולא למות. זה האינסטינקט הכי חזק בנו. ולכן, אדם לא רוצה לקחת סיכונים. אז של כסף הוא ייקח סיכונים. של ללכת להתפלל, אז החומר שלו מתגבר, והוא אומר, לא רוצה, אני מפחד. אם אני, בפנים, שימו לב ממש, החומר שלנו אומר לנו, תראו לכם, תצא מהמיטה בחורף, אתה עלול לחלות. זה, אנחנו לא מודעים לזה אפילו. אבל יש לנו איזשהו אינסטינקט שאנחנו כל הזמן מגינים על עצמנו. לא לוקחים שום סיכון. וההתגברות הזאת היא באמת גבורה גדולה. אמר הצל הרי בדרך, זה לא, נשמע הרי זה בדיחה. לא, זה רעיון אמיתי. באמת, יש לנו עצלה שהיא כובשת אותנו על ידי פחדים. אז חלק גדול מהפחדים שקיימים בעולם זה קיומי. אני צריך לפרוץ את זה, והרוח שלנו צריכה לקחת סיכונים, להיות אמיצי לב. אבל זה דבר בסיסי שכל יהודי חייב בזה. יש ביטחון שהוא שני. כולנו פועלים בעולם. זה בכלל לא נוגע לסוגיה של השתדלות. אלא אחרי שהשתדלתי, אחרי שעשיתי, האם אתה נשען עליו, או שחלילה אתה נשען על האמצעים שאתה פועל באמצעותם. אדם הולך לרופא, האם הוא נשען על הכלים האלה, או שהוא נשען, איך אומר הפסוק בישעיה, ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל, להישען על מכהו ונשען על קדוש ישראל באמת. להישען על האמת. ואפילו שאתה עושה 1001 השתדלויות, זה לא משנה, זה ממש לא שתי סוגיות. את זה עושים לפרוע את החוב, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להעמיד אותנו בניסיון, לתקן את חטא אדם הראשון שנתנהל בתוך עולם טבעי לחלוטין, וכל הזמן נדע שהטבע הזה הוא לא קיבל סמכות, אלא אנחנו נסמכים רק על בעל השליטה היחידים.
לא סותר?
ממש לא.
מדבר שכל היום מתרוצת בשביל כסף כן. והולך ו...
רוב בני אדם...
שבן אדם הכי...
כן, פעם, רוב בני אדם מחויבים בזה. רוב בני אדם, התורה ציוותה אותם, בזה תפך תוכל לכם, להתנהל ממש כמו גוי בשוק. מה שהוא עושה, אתה תעשה. כמובן שלזה הרבה השלכות. ודאי שתמצא לעשות שעות נוספות, לדעתי יהודי מתוקן פתור. אם הוא עושה השתדלות סבירה, שעל פיה הבית שלו יכול, עכשיו הוא רוצה לגרד כסף, זה כבר דבר שהוא, דבר לכאורה שהבוטח לא יעשה. אפילו בלי להיות חסיד. סבירות, סבירות.
אדם רוצה לא רק קיום, הוא רוצה להיות עשיר.
נו, מה הוא חושב, שמשעות תוספות יהיה עשיר? התפלל למי שהעושר שלו, מה הפירוש?
רואים, אבל באדם...
ולמה הוא רוצה להיות עשיר?
הוא
רוצה להמלל את עצמו.
לא, חכם גיבור ועשיר.
זה קדוש ברוך הוא ייתן, של ציבור, מעשירים אותו משל ציבור, שלא יהיה דואג.
זה כהן גדול.
מה?
זה כהן גדול.
אותו עיקרון, מי שממליך, מסמיך את המעלה הזאת, ידאג לכסף שלו. אבל משמע אנשים צריכים לי? למה אנשים מתאבים להיות עשירים?
אבל יש פה, לאו דווקא עניין להיות עשיר, אבל יש הבדל בין לעבוד כדי שיהיה לי כסף לשלם את הארנונה או את השכר הדירה, או כסף כדי שאני ארגיש ניחות, כדי שאני... אני לא את כל הזמן תרון מזה. אז זה נפקא מינה אולי לא בזמן, אבל נפקא מינה אולי בהכנה לזה.
אבל מה אני יכול לעשות בשביל זה? כולנו רוצים חיים שלווים ורגועים. מה אני צריך לעשות לזה?
לדוגמה, אני יכול ללמוד, לא יודע, הנדסה במקום להיות נהג אוטובוס. לא יודע.
תבדוק, אם זה בכלל ההשתדלות הסבירה, אז למה לא? תעשה. האם תקבל אחר כך אגורה אחרת יותר? זה לא מובטח לך. הרי זה מקום אחר הגזרה הכל תקבע.
לא מובטח.
אבל אם אתה חושב שזה באופי שלך, אתה אוהב את המקצוע הזה יותר, אז לבך חפץ ותעשה את זה. זה לא ישנה את הגזרה, זה ישנה את הגישה שלך. מותר לך לבחור מקצוע כלבבך.
למה רב? אבל אם אדם אומר, אני רואה בן אדם שנגיד, כמו השולחן ערוך, עובד 3 שעות, או שהוא כותב, לעבוד 3 שעות שער היום הוא לומד.
אדם רגיל אסור עכשיו... לעשות את זה.
לא, עובד חצי יום. והוא הולך אחרי זה ללמוד, ובן אדם לידו באותו מקצוע אפילו, עובד עד הלילה ומרוויח את הרנון. אז הוא אומר, אתה רואה, אני מפסיד.
יש לנו הרבה הטיות בעולם. אתה באמת חושב שמי שעובד שעות נסעות מקבל יותר? ונדמה כך, עלי בדמת, הוא לא מצליח ל... בדיוק, תדעו לכם, בדיוק העיקרון, משהו, אני אשאל אתכם שאלה ותראו כמה דברים נפלאים. הגמרא מהחז"ל אומרים, זה מחילתא, שירמיה הנביא בני דורו לא עסקו מספיק בתורה, אז הוא הוציא את צנצנת המן מקודש הקודשים, והראה לכולם, אמר להם, הדור אתם ראו. הוא אומר, אתם רואים ממה נתפרנסו אבותיכם במדבר, מהצנצנת הזו, גם אתם תתפרנסו ממנה. איזה דברים, איזה פלא להגיד דבר כזה, מה אנחנו אוכלי מן במדבר? אנחנו אנשים עכשיו יושבים בירושלים, ואנשים חקלאים, אנחנו דואגים ורוצים להשקיע עוד כמה שעות בשדה, אז מה אתה בא אלינו עם צנצנת המן? שימו לב דבר נפלא. כתוב פה עומק גדול מאוד. באמת בעיקרון אין שום הבדל בין מצב המדבר למצב היום. זה רק שינוי באופי. באמת המרבה עממית לא מיית והמרבה לא הוסיף. אדם מקבל את מה שנגזר עליו ופתח הוא עלו. אנחנו הולכים רק ללקוט את מה שנגזר. עכשיו, מה? אז אומר להם, מה אתם מוסיפים שעות לכיתה? הלכתם ללקוט. לא אמרתי לכם שעוד הבית לא להשתדל. אתם השתדלתם, לקטתם, תקבלו את מה שהוא מוכן. עכשיו שימו לב, רשעים צריכים להשתדל קצת יותר. צדיקים קצת פחות, ליד הדלת. כל הכללים של המן קיים היום. העיקרון הוא הולכים ללקוט את מה ש... את מה שקיבלת בפתח האוהל.
ההבדל היחידי שאז המידה מוכרת, אומר לגולגולת אם אני לא טועה.
אותו עיקרון. אתה אומר שכולם לא היה קינה ושנאה, כי כולם קיבלו אותו דבר. בסדר.
לא היה פה, נקרא לזה,
למה היה?
משטר הקומוניסטי, לא יודע.
למה היה צדיקים שזה יותר קרוב?
מה הקשר? אני לא מדבר על ההשתזה, על הטרחה, אני מדבר על הכמות. אם אני יודע שעכשיו... מה שמגיע
לא, זה מה שהספיק לכל אחד.
לא יודע, 7,000 שקל בחוד.
לא, כי זה מה שהספיק לכל אחד.
הנה חינמי. אתה יודע, אתה יכול להגדיר במדויק כמה הספיק לכל אחד היום? לא.
אתה צריך למלא את הצרכים שלך. מותר לך למלא את הצרכים שלך, אבל אתה יודע שזה לא יועיל לך. לא תהיה תועלת בתוספת השתדלות.
הרב, אדם שבאמת עובד הרבה, ומאוד מצליח גם מבחינה כלכלית, ו... נגיד שהוא גם, אני אוסיף נתון למשוואה, שהוא תורם הרבה כסף גם לישיבות וזה. זה אומר שהוא יותר מדי. הוא עושה את זה רוב היום, ממש רוב היום.
הוא לא מוסיף. זה העיסוק שלו. הוא לא מוסיף. הכסף מעולם לא הגיע מאות תוספת שעות. זה העיסוקו. הקדוש ברוך הוא בירך אותו בשפע בתחום הזה. אז זה מגיע אליו כך.
אם אני רואה, אז מה זה... הוספה, אני רואה אדם שלחוץ מכסף כאילו רודף ורודף כסף, זה
הוספה. לא רודף, הוא כל הזמן בתזזית, איפה להוסיף עוד ואיפה איפה להשתדל עוד. זה דבר ודאי טעות.
אנשי
עסקים, בוא נגיע לחסות. אנשי עסקים, גם אם יהיה להם עוד שתי יממות, הם ימשיכו הלאה, זה החיים שלהם. הם גם לא עושים את זה אפילו מהשתדלות, זה פשוט מאובססיה.
לא, אני אומר, אני מדבר על אנשים שהבן אדם מחזיק עסק עכשיו.
נו.
הוא יחפש איפה לחסוך ואיפה להוציא כדי לנהל נכון את העסק. לא כי הוא דזיתי.
כן, בהחלט, למה לא? לא להתנהל באחריות.
זה מה שאני אומר, אז איפה הגבול בהתעסקות כאילו?
כל מה שאתה עושה, אתה עושה באחריות, ואתה לוקח על זה, עושה את הדברים הנכונים. השאלה כמה? האם, שימו לב, בואו נתחיל, יש כאן גם בזה שתי דרגות. לסגור את העסק ולקבוע עיתים לתורה, רמח"ל אומר שזה חיוב גמור מצד הביטחון הבסיסי של בטח בהשם ועשה טוב. לא יכול להיות שמי שציווה אותך לשבת לסגור את העסק פעם בשבוע, הוא זה שציווה אותך להקדיש אבי ממעט בעסק ועסוק בתורה. אז המשנה אומר הרמח"ל בא באבות להגיד, חיוב דאורייתא למעט בעסק, אפילו שאתה חושב שכל היום שלך הוא נתון להשתדלות פרנסה, רוב היום, 8 שעות ביום, זה שליש מהיממה, אבל אתה חייב לדאוג שזה לא יהיה על חשבון החיובים שלך האחרים. כמו לסגור בשבת, ממש אותו עיקרון. זה חיוב בסיסי. עכשיו, מעבר לכך, כשמתחילים להיכנס אל ההשתדלות הסבירה, גם בזה מותר לאדם לצמצם ולהגיד, מעבר לסבירות אני לא עובר.
ערב שעדת אם זה עצלות או יתרון?
אנחנו כאן, הפוך, בזה אנחנו לא סובלים מעצלות. בכזה הפוך, אדם מרוב רצון לדאוג לפרנסה שלו הוא ההפך, הוא משתדל יתר
השתדלות. אומר לא נוח לו, אומר אני אקח עוד, חוץ מיום שישה אני אקח עוד יום חופש, ככה.
אם הוא צריך את זה, אז כמו שהוא צריך ללמוד תורה, הוא צריך גם כלי נפש. כמו שאני אגיד לך, אדם הגיע לעבודה, והעבודה שם לא מתאימה לו. הבוס שם מתנהג אליו לא יפה, ואין שם אווירה טובה, והוא סובל כל יום. אני אומר, מותר לו מיד לעזוב, הקדוש ברוך הוא ישלח לו פרנסה אחרת. זה לא מדרך ההשתדלות, מספיק סובלים בשביל שזה לא מתאים למין האנושי לעסוק בשדה. עוד גם כלסבול, לא בכלל ההשתדלות.
אם יישב אחרי זה 3 חודשים בבית.
מה?
אם יישב אחרי זה 0.5 שנה בבית.
זה מה שבכוחו לעשות, הוא יחפש מקום אחר, הוא לא יושב בטל. אבל אי אפשר, אתה כזה שאנחנו לא ביקש מאיתנו לסבול מסוג הסבל, מספיק סובלים, מזיעים, אבל לא צריך סבל נוסף, זה לא נגזר עלינו.
מה לעשות שהיום רוב העבודות הן באמת, הן יותר קיצור, זה רוב היום. זה לא תלוי בנו, זה לא לפתוח את הבסטה ולסגור מה שאתה רוצה.
נכון, אז לכן, עוד לא הגענו לחסיד. זה אדם רגיל, צריך רק לדאוג לקביעות עיתים לתורה. זה חיוב, על זה הוא לא יכול לוותר. כמובן שהוא גם חיוב להיות בבית עם הבני ביתו, זה גם חיוב דאורייתא. אז הוא צריך איכשהו להתנהל גם וגם.
רב, אם בן אדם שהיה רגיל, שבאמת, ברוך השם, פרנסתו הייתה מצויה ברווח ובקלות, וקרה שיש תקופות, והוא ראה שעכשיו הרבה יותר קשה לו, האם עכשיו הוא צריך להשתדל יותר בעניין הזה? זאת אומרת, עכשיו הוא יצטרך לטוס לחו"ל, כדי להרוויח כמו שהיה מרוויח מקודם, כולי ואולי, או שלא. עכשיו זה המצב הנתון.
האם עדיין זה נקרא שהוא נמצא בהשתדלות סבירה, שיש סיכוי סביר שהכסף יוכל להגיע באמצעי הזה? אז למה הוא צריך לנסוע למדינת הים?
כי באמת יש פה, כאילו רואים, אפילו ביחס למה שהוא היה עובד מספר שעות ביום, רגיל, כמו שצריך, היה גם סוגר, על פי כל התנאים. לא רואה שאין ידו משגת. אז מה הוא יעשה? זה יישאר ככה? כי אני שואל...
אם העסק שלו נסגר, אז הוא מחפש עסק חילופי. אבל אם העסק שלו קיים, ועדיין הסבירות שהוא יכול להתפרנס בדרכו, אז למה להחליף אותו?
למה להחליף? כי באמת הוא רואה שזה לא מגיע, כאילו זה ביחס להשתדלות שלו הקודמת, הוא רואה שעכשיו ההשתדלות שלו לא מספיקה. קודם זה היה מספיק לו, באמת הוא התנהל על פי כל התנאים.
השתנו כללי העולם. הפסיקו לקנות את החפץ הזה.
כן, זה דברים שקורים.
טוב, אז שיחליף חפץ אחר, שימכור דברים אחרים. אם באמת כללי העולם השתנו,
להחליף שזה השתנות עוד יותר גדולה, הוא צריך לסגור ולפתוח,
אם זה אחריות. כן, אנחנו מתנהלים עם כללי העולם. כללי העולם אומרים, החפץ הזה היום לא נמכר, אנשים כבר לא רוצים את זה היום.
עם כללי העולם חוץ מהגבולות של קביעת עיתים לתורה, שבת.
זה איך שלא יהיה, כן? זה דברים בסיסיים. הדרגה שעליה עוד לא דיברנו, זה הדרגת החסיד של המסילת ישרים, לצאת ידי חובת הגזרה בלבד, והכל השאר הוא לגמרי נשען על הקדוש ברוך. חייב לצאת ידי חובת הגזרה, אבל במינימום. שאלה טובה. כמה זה המינימום לצאת ידי חובה? 5 דקות לפתוח את החנות או שעתיים? לא יודע, זו כבר שאלה. אני חושב שזה לפי דרגה, גם זה לפי
ערך. חפץ חיים היה פותח...
שולח את אשתו?
הוא היה מגדיר כמה כסף אני...
טוב, היום אני לא יודע אם זה ישים דבר כזה. כי חנות שפותחים אותה שעתיים ביום היא לא פתוחה בכלל.
אם הם מוכרו חפץ חיים, אם הם מוכרו חפץ חיים, הם מסתומם בשעתיים האלה זה יתמלא, אז לא בעיה.
כשחפץ חיים היה, אף אחד לא ידע שהוא חפץ חיים, אדוני. זה סיפורים יפים אחרי 200 שנה, אל תאמין לזה. היה אברך פשוט, שמתפרנס בעבודה שלו, וקשה לו, ו...
הרב, בביאור הלכה הוא כותב שיש אותם אנשים שלמדו, ובאמת יאמינו שהשם הוא המקור הפרנסה, לא יצטרכו בכלל לצאת לעבוד, ופשוט יש...
הוא לא אומר, קשה לי להאמין, תביא את זה
בפני. יביא לרב?
כן.
הרב, מה עם העוסקים שכותבים שעת לעשות לשם מקור תורתך, לשם את כל היום ו... ללמוד, איך כאילו, מה...
נו, ומה, ואיך הוא יקיים את הגזרה של זה הפפך?
השואל.
הוא לא מצווה.
אם הוא ישיג שכר וזבולון, אז איך לעשות להשם? אבל אם הוא לא משיג שכר וזבולון, אז איך מותר לו להפקיר את החיוב שלו כתב כתובה לאשתו? זה הוא גנב.
לא,
הוא
מקבל
מהמידיע, אני מספיק. מה? אז אם היא לא שמחה, ובשיקול הדעת המוסכם ביניהם, הם שמחים יחד להצטמצם קצת ולחיות בשמחה כך, אז טוב. אבל אם הילד לו כאב שיניים ואין כסף לקנות, אז הוא חייב? זה חיוב דאורייתא? הוא חייב?
אין לי עניין שאדם, אפילו ללא צורך, כאילו נגיד אדם מממנים אותו.
כן.
אין לי עניין שהוא ילך לפחות לדעת הפחת החלכם?
תלוי. יחידי סגולה לא, רוב האנשים כן.
אבל זה לא מצווה.
מה?
הרב דסטר כותב אין שום...
כתוב בעבוד הרבי נתן, כתוב שאפילו אדם שיש לו כסף, ייקח חלקת שדה ויעבד אותה. שהקדוש ברוך הוא קראת ברית על המלאכה. יש צורה של שלמות... לא, הרמב״ם דיבר מצד חילול השם, שלא יתפרנס מן הצדקה, שלא ייראה שהתורה חס ושלום, ושהוא יחלל את התורה, אבל היום זה לא נקרא להתפרנס מהצדקה, היום זה יששכר וזבולון. את הבעיה של הרמב״ם לא קיים היום, אבל זה לא תמיד מכסה את הצרכים. אז תלוי לפי העניין.
אבל לאו דווקא למילוי הצרכים.
מה זה?
אני אומר, לאו דווקא למילוי הצרכים.
נו, אז עכשיו. זה מוסכם. הוא חייב לרצות את אשתו, שהוא כתב לה כתובה, הוא כתב לה שהוא צריך לתת לה את
האף. אשתו מרוצה שהוא יושב כל היום בישיבה.
מצויה, נו. עכשיו, התורה ממלאה אותו. יש אנשים שהתורה, יחידי סגולה, שהתורה ממלאה אותה. זה בשבילם אתגר שהם יכולים... 24 שעות ביממה לשבת וזה ממלא אותם, שמח אותם, מספק אותם. יש אנשים שלא, הם יכולים לקבוע עיתים לתורה, אבל זה לא ממלא להם את הנפש. הם צריכים עוד משהו של סיפוק, של עשייה, של תיקון העולם. זה ככה הקדוש ברוך הוא חילק את הבריות.
ועליהם נאמר באבות שתורה מלאכה משגחת אבות? או זה משהו שקשור גם לאלה ש...
אם מדובר באדם שלא יששכר וזבולון, בלאו הכי הוא חייב להשתדל בפרנסה. עכשיו אתה שואל למי המשנה הייתה צריכה להגיד את זה.
כן.
שואל שאלה טובה. המשנה באה ואומרת, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעת שניהם משכחת אבון. הוא שואל מה נפשה? אם הוא עשיר, מדובר להשאיר או מדובר לעני? אם הוא עני, בלאו הכי הוא ילך לפרנסה. הוא לא מלאך השרים. ואם הוא עשיר, אז... זה אפשר על כוחך, שמדובר באדם אפילו שיש לו, ועם כל זה אמרו שיש עניין של יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת אבון.
גם לאותם אנשים שרב אמר יחידי סגולה שהתורה ממלא אותם?
זה מבחינתי אותה שאלה. יש אדם שמסוגל ללמוד בלי הפסק, ויש אדם שיש לו כסף, שלא חסר לו כסף, שלו ירושה גדולה. אז שני האנשים האלה, האם הם מחויבים? האם הם מחויבים? להתייגע באדמה רק בשביל לשכח את האבון, שהגיעת שניהם משכחת אבון? שאלה יפה מאוד. לכאורה כאן כתוב שכן, שיש איזשהו צורך לעשות דבר נוסף.
כאילו
להתייגע.
לא יודע אם לקרוא לזה, כאילו לעסוק בתיקון העולם.
בעבוד הרבי נתן כך כתוב, שיאבד חלקת אדמה.
לחיות את החיים, כאילו לחיות את
ה... את החיים, הוא חי את החיים, זה לא עושה יותר שהוא חי את החיים.
לא, לחיות.
הוא לא איש מנותק. השאלה אם הוא צריך להקדיש זמן מיומו לעסוק ב... לקחת... ראיתי אנשים גדולים כאילו שככה נהגו. שהיה להם חלקת אדמה והם טיפלו באיזה עץ והשקעו אותו ו... אפשר להגיד שזה אובי, אבל זה משהו בנפש. זה עושה לו טוב. זה מרגיע אותו, זה ממלא אותו, נותן לו איזשהו, כמו שאתה אומר, התחברות עם המציאות, שלא, שהתורה לא תישאר מנותקת.
יש פה טוב, גם עניין
אבל
של...
אבל זו שאלה מאוד...
אני לא יודע, אבל כאילו, אני שמעתי על אנשים שעשו את זה דווקא כדי לקיים בגופם מיצוות
שחל. תלויות בארץ. זה כבר שחל לתרייג, נראו פה אפילו בלי זה. אם זה ממש מצווה, ודאי, אפילו אם תאתם בארץ, גם נטייה בארץ, פשטות זה מצווה תעשה. אז נראה מה שכאן הביא לנו ילידינו, בואו נראה. אז השולחן ערוך מביא את מה שאמרנו עכשיו להלכה. אחר כך ילך לעסקיו, דכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת תבון. אבל המחבר סותר את עצמו, הוא מתחיל קודם כל בעיקרון שאנחנו אמרנו, שגם אדם שיש לו כסף חייב לעבוד במלאכה, אחרי זה הוא אומר, כי העוני יעבירנו על דעת קונו. אז תרתי דסתר, אתם שומעים? ממש הנושא שדיברנו, המחבר סותר את עצמו. ומעתיק, אחר כך ילך לעסקיו, דכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת תבון. הוא מוסיף, כי העוני יעבירנו על דעת קונו. משמע שאם אין לו עוני, אם הוא אדם עשיר, אז אין לו את הצורך בזה. ומכל מקום לעשה מלאכתו עיקר אל הארעי ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו. אז אומר הביאור הלכה, כתבו הספרים, שזהו נאמר לכלל העולם, שאין כולם יכולים לזכות לעלות למדרגה רמה הזו להיות עסקם רק בתורה לבדה. ולאנשים יחידים יוכל להימצא בחולת באופן זה, והקדוש ברוך הוא בוודאי ימציא להם פרנסתם, וכן זה כתב הרמב״ם מלכות שמיטים ויובלות, ולא שבט לוי בלבד וכולו, ובפרט אם כבר נמצאו אנשים שרוצים להספיק לו צרכיו כדי שיעסוק בתורה, ובוודאי לא שייך זה ויסחר ולא יוכיח. אז כאן נכלל, הוא כלל כאן כמה ערכים. הוא אומר בפרט, אם זה יסחר וזבולון, אז פשיטה, טוב, אז יש לנו כזה סדר בגמרא. אבל הוא רומז שיש כזו דרגה של יחידי סגולה, שהוא מתכוון לאיזה ספרים הוא מתכוון, מתכוון לגרב ולנפש החיים, שהם מדגדקים, הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם, אומר, הרבה הכוונה היא כלל הציבור, אבל יחידי סגולה יכולים להתנהג בדרגת רשבי וחבריו, שתורתם אומנותם. טוב, למעשה אבל, האם שמעתם בהיסטוריה מישהו שהתנהל ככה?
שלא.
מאז רשבי, שמעתם על חכם בישראל שהתנהל בצורה של רשבי וחבריו, זה חידוש, מה שהביאור הלכה אומר שזו כוונת הרמב״ם, זה חידוש. מה?
מה חידוש?
שהרמב״ם מתכוון לזה שאדם יכול להישען ולסמוך שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותו לבד. על כל פנים, אבל יש כזה רשבי וחברה. האם שמעתם על חכם אחד מישראל שככה התנהל? אני מכיר אחד. אבל מעבר לכך לא שמענו.
שקרה בלי שכר וזבולון.
בלי שכר וזבולון.
אגרה?
כן. עכשיו בבית והמתין שהקדוש ברוך הוא ישלח לו פרנסתו.
אשתו לא עבדה לו כלום?
כלום.
ואיך זה עבד?
מה?
תצליח.
לא יודע.
איך זה הגיע?
הצאצאים שלו נשארו בחיים, אבל...
אבל איך הוא יכול להוציא את עצמו מהכלל של...
יש כזה סדר, יש כזה סדר של חסידות, רשבי וחברה. יש כזה סדר, התורה השאירה לכזה פתע, וכמובן תורתו אומנותו, זה מבינים שזה מדובר בכללים מיוחדים, שזה אינו פוסק מתלמודו, וכמו שאמרנו זה גם אדם שגם מבחינה אנושית זה ממלא אותו ומכיל אותו. ו
הגרא גם באמת כאילו כל הפרטים של גם נפקא מינה למצוות, תפילות וכדומה.
זה לא שמענו, לא. הירושלמי, מחלוקת הבבלי ירושלמי. לפי הבבלי הוא פטור מתפילה, ולפי ירושלמי פטור גם מקריאת שמע. אבל איך שלא שמענו שהוא פטר את עצמו לא מתפילה ולא מקריאת שמע, כן.
למה אפשר לומר שכל בן אדם ילך לעסוק בעיסוקים שכאילו בעולם המעשה, לפי העמדה הנפית שלו, כלפי הביטחון והקדוש ברוך הוא?
אין לזה, כי הגדרים פה מאוד מאוד מאוד
לא.
לא, כי יש אנשים שבאמת כל היום וכל הלאה בעסקים ולא הולך להם, יש אנשים
שעובדים
משמרת רגילה ולא הולך
להם. אם אתה עושה דבר, נגיד אדם שעובד במחשב דרך הבורסה, ותיאורטית זה דבר סביר שהוא יכול להתפרנס כך, עוד שהוא יצא ידי חובת השתדלו. אם זה סוג העבודה שלך, שהיא סוג עבודה מצומצמת, אז עד רבה, תחפש עבודה כזאת. זה צריך להתאים לסוג הזה. כל אופן, השאלה שאתם שאלתם, זה לא... מה, קשה פה ל... צריך לראות במפרשי המשנה, איך מבינים את המשנה הזו. במחבר נראה לכאורה שהוא מדבר על אני ולא על השיר, אבל צריכים לראות בפנים, זה מאוד קשה במשנה.
כל הסיפורים על אדם שאמר שהוא רעב והגיע לו ככה אוכל.
יש סיפורים. אז מה את רוצה לסכים לסיפור?
לא סתם, אני שואל כאילו מה היחס למקרים
כאלה.
אם הוא בטח, אנחנו לא שוללים שהקדוש ברוך הוא יכול להכיל רעבים. האם הוא יכול ללמוד הלכה מהסיפור הזה? קשה ללמוד הלכות מסיפורים, צריכים לתת לזה שורש בתורה. אם נמצא לזה שורש, תגיד, תגדיר את זה, זה רשב"י וחבריו, תגדיר לזה, תכניס את זה לתוך משבצת. הייתי אומר לאותו אדם, אתה רעב, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך איך להתנהל, זה אתה פחת אוכל לחם.
להפוך את זה לסיפור ממחלת הכלל, זה לא...
לא, אפילו נחלת הפרט צריכים לזה, להביא לזה שורש תורני. קשה לנו ללמוד מתוך סיפורים. אם זה מוסבר,
גם,
מוסבר?
גם, אני שואל על, על הפוסקים שכתבו שיש פרטים שכן, שזה כן עניינם. מאיפה לנו מקור לזה? רשב"י?
איזה, מה אתה מתכוון?
שהם יכולים לשבת כל היום בלי דעת הפריחה.
מי, איפה, איזה פוסק כתב דבר כזה?
שלעת לעשות לו שם אפרו תורתך, זה מה שכל... המשנה ברורה מביא את זה, כאילו...
כן, אבל הוא אומר אותו, הוא אומר לי יחידי סגולה, שיש להם שורש כזה של רשב"י וחבריו.
אני שואל מה המקור לזה.
אז אמרנו, זה הגמרא בברכות, למדי עמוד ב', זה מה שהוא מתכוון.
הרב, כל המערכת הזאת של ההשתדלות בביטחון, ההתכתבות הזאת היא רק בנוגע לפרנסה, או לדוגמה...
כל תחום.
כמו יוסף הצדיק שהוא טעד כשהוא ביקש משר המשכין, אבל לא בטוח שמישהו אחר היה.
כל הישענות על כוח נברא. זו סוגיה מאוד רחבה, לאו דווקא בכלל לפרנסה.
לגבי רפואה נגיד, אני אומר שהכדור, התרופה הזאת היא זאת שמרפא אותי?
היא מרפא, אבל היא לא שולטת. החומר הכימי הזה מוריד את החום, אבל אין לה שליטה. הקדוש ברוך הוא יכול לשלוט כרצונו, ופעם להגיד לה שכן תפעל, פעם שלא תפעל, תמיד הוא משאיר לעצמו את המרווח, ההחלטה הסופית.
כמו מה שלמדנו יום שני, עם השליחים של השמש.
אז אדם שהוא חולה, הוא צריך להתפלל או שהוא צריך...
גם וגם. גם וגם. לפעול הכל בדרכים אנושיות, לא לעבור את הגבול, לא להסמך על החוקים, כי לדעת שהחוקים לא ירפו אותו, אם בעל השליטה היחידית לא יחליט שהפעם השליח יעשה שליחותו, ואם לא, אז לא. וממילא הוא פועל את הדברים שהקדוש ברוך הוא גזר לפעול, וממשיך להישען ולהתפלל למי שהרפואה בידיו.
זה לא סתם השתדלות, זה...
השתדלות אמיתית, נכון. הרפואה תגיע באמצעות הכדורים.
השתדלות זה נשמע שזה לא קשור לזה. זה חוק
שאני
צריך לעשות את זה,
והקדוש ברוך הוא... לא, אבל ככה הדברים יפעלו. זה לא משחק, זה לא אחיזת עיניים. החום יורד על ידי חומר כימי שמרחיב את כלי האדם נניח. אבל רק אם השליט יאמר שזה הפעם יפעל. ואם לא, זה לא יפעל. עינינו רואות שתמיד יש מרווח של עשרות אחוזים בכל דבר ודבר, שהדברים הם מתנדדים כל הזמן.
אבל אפשר לתת לזה גם הסברים ביולוגיים.
למה?
להי
הצלחה.
לעשרות אחוזים האלה.
שזה לא פועל הכדור.
כן.
תסביר, מה זה משנה? מה זה רלוונטי?
כאילו, בוא נגיד...
יש לך הסברים גם לזה, פעם זה פועל, פעם זה לא פועל.
לא, בוא נגיד, אני יודע שהכל מתנהל על פי הקדוש ברוך הוא, אבל גם האחוזים האלה זה ביולוגי.
זה לא חייב להיות נסגלוי. לא חייב להיות נסגלוי. כנס נסתר הכוונה היא שהוא יכול להתלבש בסדרים, אבל אף אחד בעולם, קוראו לזה סטטיסטיקה, כי אף אחד בעולם יכול להגיד לך מראש, האם אצלך הכדור יפעל או לא. כלומר, סטטיסטיקה של 60-70 אחוז. מה זה סטטיסטיקה? אין לו חוקיות. יש, בדיעבד הוא יגיד, אולי אני ידע בדיעבד להגיד מה כאן קרה, איזשהו צירוף דברים שמנע את רפואת הרפואה, בסדר?
זה נקרא, אפשר לקרוא לזה השתדלות?
בטח השתדלות, כן. חובת השתדלות.
יש מציאות כזאת שבאדם אומר, אני לא הולך לרופא כי אני בטוח שהשם הרפואה תשקף את
זה. יש כזה רמב"ן. זה עוד דיון. הרמב"ן טוען שעובדי השם לא פונים לרופא.
לא צריכים.
אז נשאלת השאלה, אז שלא יעשו שום דבר בחיים, למה הרפואה לא, למה לא פרנסה, הרמב"ן גם יגיד את זה?
כי הרפואה לא אין כללה.
הוא אומר, הגוף הוא תלוי בנפש.
טוב, אז או שזה באמת, כמו שגלעד אומר, שבאמת שזה שונה, כי פה יש גזירה של בזיית הפך תאכל לחם, ופה אין לנו גזירה כזאת, ואפשר בתפילה לקוות שנתרפא. או הוא סומך על הפסוק בפרשת בשלח, שיש הבטחה אלוקית, שכל המחלה שאתה מצרים לשים עליך, כי אני השם רופאיך. שקדוש ברוך הוא מבטיח לנו רפואה אם נעשה את מצוותיו באופן ישיר. אבל גם בזה לא כולם הסכימו.
זה לא
ביטחון. מה?
אני אומר, זה אולי לא במערכת של הביטחון, זה לפי הרמב"ן, זה מערכת ממש של הגוף תלוי בנפש. אם הנפש מתוקנת, אם הנפש... מתוקנת.
מה אתה קורא נפש? נשמה או נפש?
החלק הרוחני באדם.
הנפש השפלה אבל, שקיימת אצל כל בני אדם בעולם?
לא. לא יודע למה.
אתה מדבר עכשיו על
תורות
הנפש.
הנשמה.
נשמה אלוקית העליונה.
שאני עובד, על מה שאני עובד?
אתה עובד גם על זה וגם על זה.
עד על שתי.
נו. אז מה הקשר בין חולי הגוף לבין... אין קשר.
לא, כשאדם, נגיד, אחרי שהנשמה שלנו מתוקנת לעולם הבא,
נו.
הגוף, למרות שהוא,
לא נגזר, אמור לקום לתחייה. אולי נגזר עליו איזשהו סדרי איסורים שהוא צריך לתקן. מה זה קשור? למה אם אני עשיתי את זה? יכול להיות, שהוא מקביל לכך.
נו, אפילו איסורים, זה ודאי...
בסדר, אז עכשיו, אז מה אתה רוצה?
תלוי ברוחניות, כאילו.
בסדר, הכל תלוי, הכל תחת גזירת הגוזר, אף אחד לא חושב שזה מקרי. עכשיו השאלה היא, האם אני מותר לי ללכת ולהשתמש ברפואה או לא? יש מאמר של הגר"א הידוע שאומר, מכאן שניתן רשות לרופא לרפא, אבל זה לא אומר שלי ראוי ללכת להתרפא. אז על דרך הרמב"ן, אבל שוב פעם, כמובן שמדבר פה לכולם בדרגת חסידות, על דרך שדיברנו מקודם במיעוט, בצמצום ההשתדלות. שם הרמח"ל אומר, גם שם יש לנו ויכוח, הרמח"ל אומר שיש חיוב גם לחסיד להשתדל השתדלות מעטה. בדברי הגר"א המקובל בשם תלמידו רב זלמן מסלן, שאומר שאפילו השתדלות מועטה אין לחסיד חיוב. אבל לכאורה רמח"ל מביא לזה מקור שצריכים ליישב. הרמח"ל מביא, אלא אם כן נגיד שמדובר על כל אדם חוץ מהחסיד. כתוב אומר, בכל מלאכתך אשר תעשה, יכול אפילו יושב ובטל. כתוב בספרי, תלמוד לומר, בכל מלאכתך אשר תעשה. שהקדוש ברוך הוא תמיד ייתן ברכה רק אם אתה תפעל משהו. אז הגר"א יגיד שזה מדובר ברוב בני אדם ולא מדובר בחסידים הגדולים.
טוב, יש נושא שאסור להשתדל בו, לא כדאי.
אין דבר כזה.
נגיד, רפואה כן, פרנסה כן,
יש נידון מעניין,
זיווג,
יש גרא ביעל אור שהוא אומר שכל השתדלות בני אדם בעניין הזיווג הוא אבל, ככה הוא כותב שם. מביא את זה בפסוק בתהילים, באוזניים לעלות יחד, מאבל יחד, שכל השתדלות באדם בנושא הזיווג הוא אבל. אז היו כאלו שהבינו בדבריו שאדם, שבזה אין חיוב השתדלות. אבל אני חושב שלא זו הכוונה שלו.
השם של איש, אולי לאישה ספציפית.
הוא מביא את הגמרא מאוד קטן, שלושה מקומות, מהתורה מביאים וכתובים שמהשם אישה לאיש.
אולי הכוונה לאישה ספציפית, כאילו?
גם, אפשרות אחת.
הוא מתפלל, הוא משתדל לאישה ספציפית.
זה גם נכון. זה על כל פנים, גם בעבודה ספציפית, אין לו אותה... טוב, אתה אומר, אפשר לי לקבוע מאיזה
מקום... לא, אם אני מראית שמפה, זה ההשתדלות שלי פה, אני...
טוב,
זה יהיה היחיד אם צריך לקבל את הכסף שמגיע לי. אבל לאישה, אם זה לא מתאים לך, כאילו...
אני חושב שאפשר להסביר את דבריו כך. אין ספק שאדם מחויב לספר למישהו שנגיע, אם תלוי, כל חברה היא מנהגי ההשתדלות שלה. נגיד, יש שטחן, שטחנית, אז להרים טלפון לספר שאני בעניין, זה, אני חושב שהוא מחויב. אלא מה, אז מה הגר"א מתכוון? אני אגיד ככה. כשאני משתדל לפרנסה, הקדוש ברוך הוא חקק בעולם חוק שהפרנסה תתלבש, הגזרה שלו תתלבש דרך סדרי העולם. ואתה למעשה משתדל ואתה בוחר לך דרך איזה אילן הפירות שלך יגיעו, איך ההשתדלות שלך היא באמת ההנהגה מתלבשת בה. אבל לעומת זאת בשידוך הוא אומר זה אבל, כי אתה עשית פה השתדלות. בוא נראה שמישהו הצליח פעם אחת להוציא בוודאות מהמקום ההשתדלות שלו את הפרי היוצא. אין שום קשר בעולם, כי מהשם אישה לאיש, זה הנהגה העליונה שהוא מנווט את נשמות העולם, ואין שום קשר לעולם בין ההשתדלות לבין התוצאה. אתה פועל כאן וזה מגיע לך לגמרי מכיוון אחר. זה בכלל לא מסודר בסדרים הרגילים. זה לכאורה הכוונה שלו, אני חושב, אבל אפשר לדון. זה באמת אבל, כי מעולם לא תראה שמה שאתה פועל פה יצא מפה.
בניגוד לדברים אחרים.
כן, בחרתי בעבודה הזאת.
אני רואה שהבוס הזה מביא.
קבל מזכורת, כן. פה אין שום קשר. אתה הולך מרים טלפון לשאת חן הזה, פתאום תקבל את ההצעה, פתאום חבר שיזמן לך את זה בדרך אחרת. אבל השתדלת, לא ישבת בבית, מבחינתך לא ציפית לניס. עשית, אבל אין קשר בין הפעולה שלך לבין התוצאה. זה אחד הדברים הכי מתסכלים, אני אומר את זה כאדם שעסק הרבה, ומשתדל עוד לעסוק הרבה עם בעלי תשובה, עם אנשים בצער גדול מאוד. למה זה כל כך צער עיכוב שידוך? למה? כי אדם שיש לו השתדלות בפרנסה, יש לו תחושה, יש לי איפה לקוות, כי הוא אומר, מחר בוקר אני קם, מחפש ברשימות, עבודה חדשה, אולי מפה ישועה תבוא. פה אתה יושב ואין לך שום דבר מה לעשות. תסכול נוראי, ואנשים דופקים את הראש מצער, זה ממש נורא. זה ממש, זה שם מבחן הביטחון הכי הכי חזק.
תוכל את זה בא לתשובה, כן.
לתשובה, ואנשים מתבגרים, זה ממש, זה כאב עצום ונורא. סתם מצוות חסד, להרים טלפון, לזרוק שם. לתת לו איזשהו תחושה תקווה שמשהו מתקדם. אבל באמת מצד התחושה האמיתית זה ממש, אין, מאיפה זה יגיע לך? שזה יכול להיות שזה מאחורי הקיר, אליך המידע עוד לא הגיע. אבל הוא מבחינתו ייאוש מוחלט. ואין לו מה לעשות. מה הוא יתקשר? עוד פעם יתקשר לנדנד השטחן? מה? לעוד כתובת? נו, מה? הוא מכיר את השם שלי כבר. זה עוד לא הגיע. הישועה עוד לא הגיע. זה רק פה באמת מבחן, אני אומר, זה מבחן ביטחון מאוד חזק.
הגזירה שיש לאדם, לכל אדם שעל הפרנסה שלו, זה נראה לכאורה שמי שמשתדל יותר הוא באמת מקבל יותר.
נראה, אז מה יש אם זה נראה?
זה באמת
אחוז. ודאי שברור.
עובד שיושב פה בישיבה, בחבר שלו שבעצם עובד 8 שעות, בעצם אותו כסף.
לא, לא אותו כסף.
לא, מבחינת שאם
מה שנגזר עליו יקבל, לא תוכל.
אם אותו עורך יוצא בחוץ ועובד,
זה לא היה.
נגזר עליך להיות עברה,
אם הוא לא, שים לב, אם הוא לא, שים לב. רק בו תוספת נקודה אחת. אם באמת הוא לא עושה את הדבר הנכון, הוא באמת לא ממלא את תפקידו כמשתדל, יכול להיות? גם זה לפעמים נתון.
שהוא תוקע את ה...
מי אומר שהוא עושה את הדבר הנכון?
זה או... מה שהחליט בעיניים שלו,
הוא עושה את הדבר נכון. בסדר, אז הוא בחר, יכול להיות שהוא גם עושה את הדבר נכון, אז הוא החליט עכשיו להצטמצם, ולחלמוד תורה מתוך הדחק. עוד פעם, הגזרה גם כן משתנה כל הזמן לפי העניין.
אז הוא כן מצמצם לעצמו את הפרנסה בגלל שווה אישה.
אולי. מותר לאדם לבחור במיעוט פרנסה כדי לזכות לכתרה של תורה.
הוא לא יקבל את כל מה שנגזר עליו?
יכול להיות. נגזר עליו באופנים האלה שאם הוא יפעל בצורה כזאת יקבל מעט. וזו זכות גדולה בשבילו של לומד תורה מתוך הדחק.
זה לא כמו אמן? שזה לא משנה כאילו...
את זה אני לא יכול להגיד בוודאות. צריכים להביא לזה מקור יותר נאמן. אבל אני לא משולל גם אפשרות כזאת. או שאפשרות שנייה שאולי הוא באמת ראוי לו. באמת למלא את החובה שלו להשתדל והוא לא משתדל. נניח, תלוי פה, צריך לבדוק כבר הרבה גורמים. או אפשרות שלישית, שהוא באמת. לא יועיל לו. אתה יודע כמה אנשים, תמיד אני אומר, אנשים חושבים שיוצאים החוצה ונהיים עשירים. כמה אנשים, רוב האנשים שמשקיעים בחוץ, הם לא מצליחים. לא יודע, רוב. כלומר, הם לא... האלו שהם מצליחים מאוד זה אנשים מעטים. אני אומר תמיד, כמה יש בתי ספר ללמוד איך לנהל כלכלה בבורסה, איך להיות ברוקרים, איך להיות... תמיד תשאלו, מי שרוצה ללמד אתכם, תשאלו אותו, מה אתה עושה פה בבית ספר? למה אתה לא הולך להיות מיליארדר? אלא מה, זה שקר. אל תשקרו את האנשים, אף אחד אין לו שיטה להיות עשיר. יש רק שיטה אולי לא לעשות טעויות בטוחות. קצת ניסיון. מעבר לכך, אף אדם בעולם לא יכול להגיד שאחד ועוד אחד שווה שניים בעולם הזה. הכל חסר חוק.
אז רק להבין, הרב אומר שבעצם יש אופציה שאני אצמצם לעצמי מהפרנסה שהייתי אמור לקבל.
אני מביא את זה כאפשרות, אני לא אומר אופציה, אני לא יכול להכריע את זה. שאלה מאוד מעניינת. האם ייתכן שהאדם, שאם הוא היה עובד, הוא מקבל יותר, הוא כעת בחר לעסוק בתורה, והוא באמת מצמצמים לו, כן?
ויכול להיות שהוא ירוויח יותר, אבל יקלו עליו הוצאות גדולות,
וזה
יתקזז לו?
ברור. זה איך בסדרי הטייה, שבני אדם בטוחים, שהנה, אתה רואה שלי מזכורת של 10,000 שקל, ולך 2,000, אתה לא רואה שאני עשיר. אז קודם כל אני אגיד לו, כמה אבלים ושטויות אתה צריך להוציא, העלית את רמת החיים שלך, כמה אתה מבזבז ביום על אבלי אבלים, וכמה רופא שיניים בדרך מזדמנים לך.
יכול להיות בן אדם שנגזר עליו שאם הוא יעבוד 10 שעות ולא 8 הוא יקבל יותר?
אם הוא באמת, זה הסדר הטבעי של העולם, אז יכול להיות שזו הצורה לקבל את מה שנגזר עליו, כן.
אז איך הוא יודע כמה לצמצם?
אתה צריך לצמצם. הוא צריך לשאול את עצמו, לבחון, לשקול, מה רמת ההשתדלות הנדרשת ממני.
זה אומר כמה שהוא צריך בשביל
אחר? כמה אדם סביר מתפרנס כאן בעולם, כמה שיעשה השתדלות. אין לנו מצווה לקבל מזכורות מעטה. אם אדם נורמלי היום משקיע כך וכך שעות ברוב המקצועות, אז זה הזמן שהוא צריך לעשות.
אבל אם הוא יכול לקבל יותר?
תחפש מקצוע יותר, אבל זה לא אומר שזה יקבל יותר. זה לא שיקול. צריך לעשות שיקול כמה העבודה הכי טובה לו, מתאימה לו לנפש, ונוחה לו. זה שיקול. אבל יותר ופחות, חבל, חבל להשקיע בזה. כי זה לא ישנה את הגזרה.
כן. הוא יושב בישיבה ויודע שהוא לא יהיה תלמיד חכם גדול, כמה כאילו...
אז למה הוא יושב בישיבה? אז למה? נשאל אותו, אז למה אתה יושב בישיבה?
כי התורה נותנת לו אור.
יפה. אז מי אומר שהוא חייב להיות תלמיד חכם גדול? הוא יהיה תלמיד חכם קטן.
אולי מתוך זה הקדוש ברוך הוא עצר אותו בן אישה אחרת. הוא לא נשא פה את ה...
זה נפש שלו, הנפש שלו תתפוק. בטח. לא נותנים לאדם לא למלא את שליחותו בעולם הזה. מי שמרגיש התורה ממלא אותו, הסימן שזה יעוד. מי שלא, הוא מיד מרגיש, לפעמים זה צורך בללמד, צורך בלהפיץ, צורך ב... משהו פתאום ירקוד לו והוא ירגיש, הוא יבדוק את זה, אם זה עצת היצר, יעשה שיקול דעת ויראה רווח והפסד, אבל תמיד בוער באדם השליחות שלו בעולם הזה.
גם בזה צריך לפתוח בשם שיהיה לנו דרכנו של...
כן, אבל אפשר, אבל צריכים להיות קשובים. בא מתמצאים לך, פתאום קופץ לך הצעה, שעכשיו איזה הצעה, תבדוק, זה הצעה שהגיעה ממנו או מעצת היצר. בודקים, שוקלים. סלט ישרים אומר שכל דבר, כל כולה צריכה בדיקה. אם עברה את המבדקים, אז זה ברור שזה משמיים. אם זה לא עבר את המבדקים, אז אתה בודק ואתה רואה שמצא את היצר.
לא הבנתי
עדיין,
לפי מה בן אדם מחליט כמה
הוא
צריך לעבוד.
כמה שמקובל לפרנס בית היום. בתחום שאתה בחרת. לשחק במחשב יכול להיות מספיק 5 דקות ביום. להיות, לפתוח מקולת צריך 12 שעות ביום, מחשבים 8 שעות ביום. כל סוג מקצוע שמתאים לך לנפש אתה צריך לשאול מה מקובל. זה פרנסה שלמה, אתה צריך משתה. אם זה כל כך ברור לך, אתה עשה לפי צריך. מי שצריך רק 2,000 שקל אז יכול לנקות כמה מדרגות ולסגור את החודש.
לא נגיד לא,
אבל זה לא מציאותי. מה?
לא נגיד לא לך תגור במקום זול מאוד כדי שלא...
תלוי, תלוי, זה מאוד מאוד תלוי. החיבורים הנפשיים שלנו מאוד מורכבים, אתה לא יכול להגיד לאדם כך שאתה מזדה ולך להפעולה. תלוי, אם זה מסוגל, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו צרכים, יש לו בית מדרש, יש לו, אתה צריך לשקול את זה מהרבה שיקולים, אבל בהחלט זה משקל.
באדם שעושה יותר
מההשתדלות הסבירה,
יכול להיות שהוא ירוויח מזה יותר?
לכאורה כן, אליבא דאמת לא. בתלוש הוא יקבל עוד 2,000 שקל בשעות נוספות, אבל אם הוא עושה דבר לא נכון אז זה יתקזז לו במקום אחר.
הרב, לגבי הרגישה של מדבר ביטחון שהבן אדם חי בנחת, זה נכון תמיד גם כשמישהו שרואה בוץ פורנויות
חז וחלילה.
שמה שי?
בוס פורנויות, מלחמות, דברים כאלה. עדיין צריך להישאר באותה רגשה רגועה.
יש כללים, בשעת סכנה התורה מחייבת אותנו להתנהל בהתאם, בזהירות, לשמור על עצמנו. אבל אחרי שאני שמרתי על עצמי, אני צריך לבטוח, כן? זה כל המצווה של ביטחון במלחמה. כמה פסוקים התורה אומרת לו, תירא מהם. אתה עומד מול הסכנה הגדולה, אתה נזהר, אתה שמת מגן, אבל אחרי זה, איסור דאורייתא לפחד. זה ממש לא יאומן מה שדורשים מיהודי. כי השם אלוקיך עמך המלכה מארץ מצרים, פלא פלאים.
יש סיכוי שבאמת יקרה לו משהו?
אם יהיה לו ביטחון מעלה? לא. אז הגרא אומר שם בהלל הזה כן, שנכון ליבו בטוח בהשם, ידרה ורולה, כי תולד את פרי הביטחון שבאמת זה מגן עליו. שזה גם. אבל הליבה דאמת זה שתי סוגיות נפרדות. הוא בוטח כזו שלמות, ואחר כך הגזרה תעשה את שלה. אולי נגזר עליו שהוא יהיה מות על קידוש השם.
זהו, צריך לפחד מזה.
נמשיך לפחד מזה. הוא עושה את הדבר הנכון, הוא בידיים הכי טובות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה בצורה הזאת, אז אין שלמות יותר גדולה מזו.
אבל גם בן אדם ש...
עד שזה לא, אדם מפחד אינסטינקט. מישהו מכה אותו, הוא עושה ככה. זה... אבל הפחד הלבבי, יהודי שלם לא צריך לפחד.
אפילו שהוא יודע שיכול להיות שיקרה לו משהו.
ברור, זה מלחמה.
תיאורטית.
מה במין השולה?
אז איך אפשר לא לפחד?
מה?
לא, אם אתה חותם לי שלא יקרה לו כלום...
הוא בידיים טובות. אם הוא היה בתוך טנק מרכבה מוגן, היה מרגיש יותר בטוח.
אוקיי, שם יכול להיות שלא יקרה לו כלום. כאילו, פה אומרים לו 50-50.
אז עוד פעם, בסדר, אז יש תחושה, יש ביטחון, הפחדים הם, יש תחושה שמגיעה מתוך אני עטוף, כגמול עלי אמו. אני בידיים הכי טובות, ואני מפחד שהקדוש ברוך הוא יטפל בי. כל מה שהוא יעשה בי זה טוב. פחד אינסטינקטיבי, שברגע שמגיע כבר המכה, אתה פונה, זה דבר טבעי. אבל מעבר לכך, יש ביטחון.
זאת אומרת, גזירה, זה אומר שהוא מילא את יהודו בעולם?
כן. לא רק מילא, מילא את יהוד בצורה הכי שלמה שיכולה להיות. שאלף שנים אולי מגיע לאותה דרגה.
זה לא ביטחון שמה שיקרה, שיהיה לי טוב. ביטחון שמה שיקרה, זה לטובה.
נכון. נכון. אבל מה שהגרא אמר, שהביטחון באמת גם מגן. שמדבר הלא יירא, בגלל שהוא בוטח, אז באמת הוא אומר...
לא שהוא בוטח שיהיה טוב,
אבל שהוא בוטח ש... שהוא בוטח בטוב, כן. מרגיש בטוח בידיים הטובות שלו. זה כבר תקווה. עוד פעם, יש בטוח, מה שיקרה לי זה טוב. ואני גם מקווה שיהיה הכי טוב. שאני גם אחיה. זה כבר תקווה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.